ערכין, דף למד ג', מתחילים בעזרת השם, דף למד ב', עמוד ב', שמונה שורות מלמטה, במילים וממנוש, מיתין ויובלות. חז"ל הקדושים מספרים שכשעלה עזרא הסופר, יחד עם קבוצה מעם ישראל, לבנות את בית המקדש השני, בנוסף לזה שהם חידשו את בית המקדש, הם התחילו מחדש לספור שנת יובל. התחילו מחדש למנות שנת יובל. שואלת הגמרא, ומי מנוש מיתין ויובלות, וכי יכלו להתחיל למנות שנות יובל? השתא, בזמן שבית המקדש הראשון, משגלו שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט המנשה, על ידי סנחריב, כבר לא היו פה כל 12 שבטים בארץ ישראל, בטלו יובלות. כמו שמיד נראה שהפסוק אומר, שכדי שינהג שנת יובל, צריך שיהיו כל 12 שבטי ישראל בארץ ישראל. אז אם כן, עזרא, כמה יהודים עלו איתו? תכתיב בי, כל הקהל כאחד, 4 ריבו, כל ריבו זה 10,000, ביחד 40,000. הגרסה של הפסוק זה ככה, 2,360. זה כל היהודים שעלו איתו. הווה מאני, אז הוא ספר שנות יובל? איך אני יודע שבזמן בית המקדש הראשון, כשגלו 2.5 שבטים, הפסיקו למנות שנת יובל? דתניא, משגלו שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט המנשה, בטלו יובלות. למה באמת? שנאמר, וקראתם דרור בארץ, הכוונה בשנת יובל שמשחררים את העבדים העבריים לבתיהם, לכל יושביה. אז כתוב את המילה לכל יושביה. דורשים מזה, מתי נוהג שנת יובל? בזמן שכל יושביה עליה, על ארץ ישראל. ולא בזמן שגלו מקצתן. יכול, היו עליה והן מעורבים. שבט בנימין ביהודה ושבט יהודה בבנימין. יהיה יובל נוהג, כי הרי כל ה-12 שבטים נמצאים בארץ. לא משנה שיש פה שבטים מעורבבים אחד בתוך השני. תלמוד לומר, לכל יושביה. צריכים שכל אחד יישב בנחלתו. בזמן שיושביה כתיקונן, ולא בזמן שהן מעורבים. אם עם ישראל שבט אחד מעורב בתוך שבט אחר, זה לא מספיק בשביל שנוכל למנות שנות יובל. בשביל שנוכל למנות שנות יובל צריך דבר ראשון, שכל 12 שבטי ישראל יהיו על אדמת ארץ הקודש, ארץ ישראל. דבר שני, כל אחד בנחלתו ולא שיהיו מעורבים. אבל על כל פנים נשאלת השאלה, אם אפילו בזמן בית ראשון, כשרוב עם ישראל היו פה בארץ, בגלל שהחסר לנו 2.5 שבטים, הפסקנו למנות שנת יובל. אז כשעלו בקושי קבוצה של 40,000 ומשהו יהודים, בשביל זה אפשר להתחיל למנות שנות יובל, זה הרי לא מספיק. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, לא שהתחילו למנות שנות יובל לגבי לשחרר את העבדים לבתיהם, שהשדות יחזרו לבעליהם, לא לעניין זה. מנו יובלות לקדש שמיתין. פשוט מאוד. הרי שנת יובל, חוץ מזה שהיא שנה שהעבדים חוזרים לבתיהם והשדות לבעליהם, כמו שאמרנו, זה גם כמו שנת שמיטה. אנחנו סופרים 7 שנים, שנה שביעית זה שנת שמיטה. עוד 7 שנים, שנה שביעית זה שנת שמיטה. אחרי 7 פעמים שנת שמיטה, שנה אחר כך, שנת ה-50, יוצא שנת יובל. אז אמנם זה לא יהיה לנו בשביל לשחרר את העבדים לבתיהם, או להחזיר את השדות לבעליהם, אבל זה יהיה שנת שמיטה בשביל שהארץ תשבות, שלא יעשו מלאכות בקרקע. אומרת הגמרא, אני איכה לרבנן, באמת אתה צודק, לפי דעתם של רבנן, דאמרי, שנת 50 אינה מן המניין. הם סוברים שבאמת יש חשבון, כל שנת יובל, היובל הוא שנה נוספת. זאת אומרת, סופרים 7 שנים, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, פעם חמישית, פעם שישית, פעם שביעית. אחרי 7 שמיטות, יוצא בעצם 49 שנים, 7 כפול 7. ואחר כך מגיע שנת ה-50, זה שנת יובל, זה עוד סוג של שנת שמיטה, חוץ מזה שזה שנת יובל עם הפרטים שלו, אבל סוברים רבנן שזה לא מן המניין של שנות השמיטה. אז לכן, באמת, היה חשוב בזמן של עזרא הסופר למנות שנות יובל, כדי שבשנה ה-50 אנחנו גם כן נימנע מעשיית מלאכה בקרקע. אלא לרבי יהודה דאמר שנת 50 עולה לכאן ולכאן, זאת אומרת, שהשנה ה-50 היא בעצם גם שנה הראשונה לשנת שמיטה הבאה. זאת אומרת, אחרי שסיימנו 49 שנים, 7 שמיטות, מגיע שנת יובל באמת, אבל שנת היובל היא בעצם שנה הראשונה של השמיטה הבאה. ואחרי 7 שנים יהיה שנת שמיטה. אז אם כן, בשביל מה צריך למנות שנות יובל? למה לי? בשמיטין סגיה, מספיק שתמנה שנות שמיטה ונגמר הסיפור. מה צריך לבנות? שנת יובל. עונה הגמרא, באמת מבררת הגמרא ומבארת, הוודאי דלוקר רבי יהודה. הברייתא הזאת, שאנחנו אומרים שעזרא הסופר התחיל למנות שנות יובל, זה לא לפי דעתו של רבי יהודה, כי הרי ודאי שלא הכוונה שנות יובל כדי להחזיר את הקרקעות לבעליהם והעבדים לבתיהם, אלא זה הכוונה רק בשביל למנות שנת שמיטה. לפי רבנן יש לזה משמעות, כי באמת אחרי שעוברים שבע שמיטות, יש עוד שמיטה מיד אחרי השמיטה השביעית, וזה היה אמור להיות שנת יובל, אבל מכיוון שלא כל 12 השבטים בארץ ישראל, אז לכל הפחות יהיה עוד שנת שמיטה, למרות שזה לא, אין לזה את המשמעות של שנת יובל. אבל לפי רבי יהודה שלמעשה השנה של היובל היא בעצם שנה ראשונה לשמיטה הבאה, אז אין לזה שום משמעות לשנת יובל בזמן של עזרא, אז לא מנו באמת שנות יובל. שואלת הגמרא, ולא מנו יובלות בזמן בית ראשון מאז שגלו שבט גד, שבט ראובן וחצי שבט מנשה? והכתיב, כתוב בדור של צדקיהו המלך, שזה היה כמה דורות אחר כך, אחרי שגלו השבטים האלה, מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך. מקץ שבע שנים צריך לשלח עבד עברי. ואבינן בה, שאלנו על זה קושייה, מקץ שבע שנים עבד עברי עובד שבע שנים, והכתיב ועבדך שש שנים. אם אתה מדבר על סכום דומה לסכום הזה של השנים, עבד עברי שנמכר ליהודי נמכר לכתחילה לשש שנים. אז מה זה הכוונה שמנגמר שבע שנים תחזיר את העבד עברי ותשחרר אותו? ואמר רב נחמן בר יצחק, שש לנמכר. שש שנים עובד עבד עברי שנמכר ליהודי, ושבע לנרצה. אם אחרי שש שנים העבד העברי אומר לאדון, מאוד טוב לי אצלך, אני רוצה להישאר פה, אז התורה אומרת שהאדון לוקח את האוזן של העבד למשקוף, עושה לו שם נקב, רוצה את אוזנו במרצע, ואז הוא עובד אצלו לעולם. מה זה לעולם? עד היובל. אז אם שנת יובל יוצא שנה אחר כך, אז הוא משתחרר בשנה השביעית. אבל מה רואים מכאן? שבזמן של חזקיה המלך, בזמן של צדקיהו המלך, היה מושג של שנת יובל. אתה רואה שמקץ שבע שנים תשלחו, ואנחנו מדברים פה על שנת יובל, אז אתה רואה שגם שלא היו שתיים וחצי שבטים, בכל זאת מנו שנות יובל. עונה הגמרא, הוא בתוכחה כתיב. זה נאמר בדרך של תוכחה. זאת אומרת, ירמיהו הנביא מוכיח את עם ישראל, למה לא שחררתם את העבדים העבריים בשנת יובל? לא שעכשיו אתם צריכים לשחרר. שואלת הגמרא, כן, מסבירה הגמרא, וכאמר נביא, ירמיהו הנביא אומר לעם ישראל, השלחתם? למה לא שלחתם בשנים שהיובל כן נהג את העבדים לבתיהם בשנת יובל? שואלת הגמרא, זה לא יכול להיות שמדברים פה על העבר, והכתיב, וישמעו, וישלחו. זאת אומרת שמדובר פה, הנביא אומר להם שאתם צריכים לשלח את העבדים, והם באמת הלכו ושלחו את העבדים, וזה מדובר בזמן של צדקיהו המלך, שזה אחרי שגלו שניים וחצי שבטים מעם ישראל, ועדיין ירמיהו הנביא אומר להם, תשלחו את העבדים בשנת יובל, והם הולכים ומשלחים. רגע, איפה יש פה שנת יובל? הרי שתיים וחצי שבטים לא נמצאים על אדמתם. רואים מפה שכן נוהג שנת יובל, גם כשלא כל השבטים נמצאים בארץ ישראל. אלא אמר רבי יוחנן, באמת, כשלא נמצאים פה כל ה-12 שבטים בארץ ישראל, לא נוהג שנת יובל. ומאז ששתיים וחצי שבטים עזבו פה את הארץ, הפסיק לנהוג פה שנת יובל. אבל 190 שנה אחר כך, ירמיהו הנביא הלך והחזיר את השבטים האלה שגלו. אלא אמר רבי יוחנן, ירמיה החזירן. עכשיו, כשירמיהו הנביא החזיר את 10 השבטים, ביחד עם השתיים וחצי שבטים האלה, היה את כל 10 השבטים. זאת אומרת, השניים וחצי שבטים זה חלק מעשרת השבטים, חוץ מיהודה ובנימין שגלו. ירמיהו הנביא החזיר אותם, ובזמן שהיה כאן בארץ ישראל, מאז הבן של שלמה המלך, רחבעם, אז המלכות של ישראל נחלקה לשניים. היה מלכות יהודה ומלכות ישראל, ששם היה 10 השבטים. כשירמיהו הנביא החזיר את 10 השבטים מהגלות, אז מלך יהודה יושיהו, יושיה בן אמון מלך גם עליהם. הוא היה מלך יהודה, הוא מלך גם על 10 השבטים. היה מלך אחד על כל עם ישראל. ומנהלן דאדור, מאיפה אתה יודע באמת שחזרו כל השבטים לארץ ישראל? דכתיב, יחזקאל הנביא אומר נבואה, כי המוכר אל הממכר לא ישוב. אני אומר לכם, עוד יגיע היום שהמוכר לא יחזור חזרה לשדה שלו, כמו שאנחנו רואים היום. המוכר לממכר שהוא מחר הוא לא יחזור. זה מה שהולך להיות בעתיד, הוא אומר להם יחזקאל. אפשר יובל בטל ונביא מתנבא עליו שיבטל? מה אתה רוצה להגיד לי שכשיחזקאל אמר שהיובל עתיד להתבטל וכבר עכשיו הוא בטל? זה לא יכול להיות. אלא מדובר פה על נבואה לעתיד. סימן שבאותו זמן של יחזקאל כן נהג שנת יובל. אלא מלמד שחזירה נרמיה וכל ה-12 שבטים היו בארץ. שואלת הגמרא, ומנהלן דיושיעה מלך עליהן. מי אמר לך שבאמת יושיעה מלך על כל השבטים כשהם חזרו לארץ? דכתיב, כתוב, ויומר, יושיעהו המלך הגיע לבית אל. הרי איך התחיל כל החלוקה שעם ישראל התחלקו לשתי מלכויות? שירובעם בן נבט, כשהוא מלך על עשרת השבטים, בזמן רחובעם בן שלמה שהוא מלך על שבט יהודה, הוא חשש, באותו, אז בעצם נחלקו המלכויות, והוא חשש שכל עשרת השבטים יעלו לירושלים לבית המקדש, ושם המעמד של מלך מזרע דוד הוא יותר מאשר המעמד שלו, כי בבית המקדש אסור לשבת בעזרה לאף אחד מעם ישראל, חוץ למלכים מבית דוד המלך. יצא שכשעם ישראל יעלו לרגל, והוא גם יעלה איתם לרגל, אז זיווכח שהמעמד של מלכות בית דוד הרבה יותר מהמלכות שלו, שהוא לא מבית דוד. לכן מה שעשה ירובעם בן נבט, את המעשה הנורא הזה, שהוא הקים שתי עגלים, אחד בבית אל ואחד בדן. והתחיל עבודה זרה מאוד מאוד קשה בארץ ישראל. אז כאן מסופר שיושיהו המלך בא לבית אל, שבר את העגלים האלה, והוא הוציא מהקברים את העצמות של נביאי הבעל שהתנבאו בעבר ושרף אותם על המזבח ההוא. ואז הוא ראה שם איזשהו קבר. ויאמר, מה הציון על עזה שאני רואה? מה זה הקבר הזה? ויאמרו אליו אנשי העיר, הקבר, איש האלוקים, זה הקבר של איזשהו נביא. זה היה עידו הנביא, רש"י כותב שם בנביא. אשר בא מיהודה ויקרא את הדברים שאתה עשית. הפסוק שם כתוב, האלה אשר עשית על המזבח בית אל. זאת אומרת, הוא קרא את הדברים האלה על המזבח פה בבית אל. עכשיו, שאלת השאלה בסדר. אנחנו מבינים, היה פה סיפור יפה, ישיהו הנביא בא, ראה קבר של נביא. ישיהו המלך ראה את הקבר של הנביא, ואז הוא שאל, מה זה הקבר הזה? אז הם אמרו לו, מה אתה עכשיו עשית? הלכת, הוצאת מהקברים את כל אותם נביאי הבעל, ושרפת אותם על המזבח של העבודה זרה. הנה, זה קבר של אחד שהתנבא לפני הרבה מאוד שנים, שאתה הולך לעשות את זה, שעוד עתיד להיות מלך שיעשה את זה מבית דוד. אבל נשאל את השאלה, אתה, ישיהו הנביא, ישיהו המלך, איך הגעת לבית אל? זה הרי במלכות ישראל, מלכות עשרת השבטים. וכמעט טבעו של יאשיהו, שהוא היה מלך יהודה בבית אל, שזה זה המלכות של המלכות השנייה, מלכות ישראל. אלא, כשהחזירה נרמיהו את עשרת השבטים חזרה לארץ, הם לא חזרו למלוך בעצמם שתי מלכויות כמו שהיה לפני כן, אלא יאשיהו הוא בלבד מלך עליהם. ראיה אחרת, רב נחמן בר יצחק אמר, מהכה, כשאנחנו לומדים מהפסוק הבא שירמיהו הנביא החזיר את עשרת השבטים ויושיהו המלך מלך עליהם, הנביא הושע מתנבא ואומר, גם יהודה שת קציר לך. שת הכוונה סם. קציר, אז הרש מתחלפת בנון. אז זה לשון קצין. זאת אומרת, יהודה הולך לתת קצין לך, הכוונה לעשרת השבטים, בשובי שבות עמי, שאני הולך להחזיר שבות עמי את אותם עשרת השבטים. המשנה הבאה עוסקת בבתי החצרים. בתי החצרים אלה הם בתים בעיר שלא מוקפת חומה, הם לא נקראים בית מושב עיר חומה. הכללים של בתי החצרים שאפשר לפדות את אותו בית מיד אחרי שמכרו אותו. מי שראה את השיעור שנתנו על תחילת הפרק, אז שם נתנו הקדמה על כל סוגי הדברים שהפרק הזה עוסק בהם, אם זה בית מושב עיר חומה, שדה אחוזה ובתי החצרים. לפני התיקון היה שם איזושהי טעות מסוימת, אבל זה מתוקן, והעדכון האמיתי הוא בצורה כזאת, שבבתי החצרים, מה שצריך לומר, שהכללים שלו הם כאלה. הדין של בתי החצרים, דבר ראשון, אדם שמוכר בית בעיר שלא נקראת בית מושב עיר חומה, הוא יכול מיד אחרי שהוא מכר את הבית לבדות אותו בחזרה. הוא לא פדה בחזרה את הבתי החצרים, בשנת יובל זה חוזר אליו בכל מקרה. אומרת המשנה, בתי החצרים, למה זה נקרא בתי החצרים? כי זה חצרות שסמוכות אחד על השני, בלי איזה חומה שמקיפה ומאגדת אותם. נותנים להם כוח יפה שבבתי ערי חומה, וכוח יפה שבשדות. יש בהם גם את הדברים הקלים בבית מושב עיר חומה, וגם את הדברים הקלים שיש בשדה אחוזה. מצד אחד, נגאלים מיד. אפשר לפדות את בתי החצרים מיד אחרי שמכרו אותם מהקונה. ואפשר גם לפדות את זה כל 12 חודש, כמו בתי מושב עיר חומה. מצד שני, ויוצאים בשנת יובל אם לא פדו אותם. והם יוצאים גם בגירעון כסף באמצע שנת יובל, כמו שדות, כמו שדה אחוזה. מביאה הגמרא את המקורות של ההלכות שלמדנו לגבי בתי החצרים בברייתא. תנו רבנן, פסוק אומר לגבי בתי החצרים, על שדה הארץ ייחשב. זאת אומרת שבתי החצרים זה כמו שדה. הקישו הכתוב לשדה אחוזה. מה שדה אחוזה יוצא ביובל, אם לא פדו אותו עד היובל, ובגירעון כסף באמצע שנות יובל, הוא יכול פשוט מאוד לחשב כמה כסף מכרתי לך את הדירה, נאמר ב-40 סלעים, עכשיו אני מכרתי לך את זה 40 שנה לפני היובל, זאת אומרת צלע לכל שנה, עכשיו תחזיר לי בבקשה, על כל שנה תחזיר לי, זאת אומרת עכשיו אני רוצה לפדות ממך את השדה בחזרה, עבר מאז 10 שנים, אז בוא אני פודד את זה ממך במקום ב-40 סלעים שהבאת לי, עברו 10 שנים, אני פודד את זה ממך ב-30 סלעים. אז זה למעשה כמו בתי חצרים. שואלת הגמרא, אם זה בתי חצרים כמו שדה אחוזה. שואלת הגמרא, אם בתי חצרים זה כמו שדה אחוזה, אם השדה אחוזה אינה נגאלת, בתוך פחות משתי שנים, חייבים להשאיר את השדה לפחות שנתיים אצל הקונה, אסור לבדות את זה ממנו תוך שנתיים. אף בתי החצרים, הייתי אומר, אינם נגאלים פחות משתי שנים. תלמוד לומר, בהמשך, גאולה תהיה לו. הכוונה מיד. שואלת הגמרא, הועיל ונתת להם כוח יפה שבשדות, בתי החצרים יש בהם גם את הדברים הקלים שבשדה אחוזה, וכוח יפה שבבתים, גם את הדברים הקלים שיש בבית מושב עיר חומה. יכול לא יצאו בשנת יובל. למה יכול לא יצאו בשנת יובל? הגמרא תכף תשאל את זה. תלמוד לומר, הוא ביובל יצא, שזה כן יוצא בשנת יובל. שואלת הגמרא, מה היא כאמר? למה שאתה חושב שזה לא יצא בשנת יובל? אתה הרי אומר שיש בו את כל המעלות, גם של בית מושב עיר חומה, וגם של שדה אחוזה. נו, שדה אחוזה יוצא ויובל. אמר רב הונא, לא נצריך אלא למקדיש, לא למוכר, למקדיש בית בבתי החצרים. ואחרי שהוא יקדיש את הבית בבתי החצרים, גאלו אחר מיד ההקדש. בא מישהו אחר, פדה את השדה מיד ההקדש. הוא פגע בו יובל בשנה שנייה. זאת אומרת, הפודה מההקדש החזיק בשדה במשך שנה, והשנה השנייה היא שנת יובל. שנה הבאה הייתה שנת יובל. הייתי חושב, טוב, עכשיו זה נשאר אצל הפודה, או שזה יחזור להקדש, אבל לבעל הבית זה לא יחזור. למה? למה היא מדמית לי? למה אתה רוצה שזה יחזור לבעל הבית המקורי? למה תדמה אותו? היא לבתי הרי חומה מדמית לי, אם אתה רוצה לדמות את הבתי החצרים לבתי הרי חומה במקרה הזה, היא החליט ללוקח, ברגע שזה שנה שלמה לא היה אצל המוכר, אז זה נמצא אצל הלוקח לתמיד, אחרי שנה שהמוכר לא פדה את השדה, זה נשאר אצל הלוקח. היא לשדה אחוזה מדמית, אם אתה מדמית את זה לשדה אחוזה, לכהנים נפקה, צריך לצאת לכהנים ביובל, לא לחזור לבעל הבית. בכל מקרה אני הייתי חושב שהבתי החצרים לא יחזרו לבעלים. אחי, הצטריך, הפסוק הוא ביובל יצא, ללמד שזה כן חוזר לבעלים המקוריים. שואלת הגמרא מתקיף לרב זעירא, מהי עיר יגיע לא אחר? למה אתה צריך להגיע לזה שאחרי שהבעלים הקדיש את הבתי החצרים, בא מישהו ופדה את זה? אפילו לא יגיע לו, אפילו אם זה עדיין ברשות ההקדש, נמי, גם נאמר שזה יוצא, הייתי חושב שזה יוצא ביובל, אמר לי הבעיה, מהקדש, זה ודאי לא יוצא ביובל. הקדש באמת, זה נשאר ברשות ההקדש. אם בן אדם הקדיש בתי החצרים, והוא לא פדה את זה עד שנת היובל, זה לא יוצא בשנת היובל. למה? שלא יאמרו, הקדיש יוצא בלא פדיון, כדי שאנשים לא יבואו, הם יגידו, תראה, ראית מה? זה בן אדם מקדיש בתי החצרים, והוא לוקח את זה בחזרה. סימן שיכול להיות שאדם לוקח דברים מהקדש, הוא לא צריך לפדות את זה בכסף, כדי שלא יגידו דבר כזה. לכן באמת בתי החצרים, אם לא פדו את זה עד שנת היובל, זה לא יוצא ביובל לבעלים בחזרה. שואלת הגמרא מנהלן, מאיפה אתה יודע שבתי החצרים לא יוצאים מרשות ההקדש? אם אדם מקדיש בתי החצרים, זה לא יוצא מרשות ההקדש בשנת היובל, בלי פדיון. מבן לוי? מה בן לוי שיפה כוחו בממכרו? אחד מהלוויים שמוכר, בין אם הוא מוכר, אם הוא מוכר בית, בין אם הוא מוכר שדה, תמיד הכוח שלו יותר טוב מאשר ישראל. אם הוא מוכר, אם הוא מוכר שדה, הוא יכול לפדות אותה מיד. לא צריך להמתין שנתיים כמו שישראל צריך להמתין שנתיים. אם הוא מוכר בית בעיר המוקפת חומה, אז גם אם הוא לא גאל אחרי שנה, אם הוא לא גאל תוך שנה, הוא יכול לגאול את זה לתמיד. ואם הוא לא גאל את זה עד היובל, חוזר אליו בשנת היובל. מה זאת ישראל שמוכר בית בעיר חומה? הוא חייב מהר תוך שנה לפדות את זה, כי אם יעבור שנה מאז שהוא מכר את הבית והוא לא פדה, זה נשאר אצל הקונה. אז אם כן, יפה כוחו של בן לוי בממכרו, ובכל זאת מה רואים? הוא רק כוחו בהקדשו, שלוי מקדיש מהנחלה שלו לבדק הבית, הוא לא מקבל את זה בחזרה לעולם, אלא אם כן הוא פודה את זה בכסף. ישראל, שהוא רק כוחו בממכרו, גם בבית וגם בשדה ישראל, האפשרות שלו לפדות הרבה יותר מסובכת, הרבה יותר קשה מאשר הלוי. אינו דין שהוא רק כוחו בהקדשו, שהוא לא יוציא דבר שהוא יקדיש מרשות ההקדש בלי לפדות, ודאי שהוא צריך לפדות. והטעם מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים שלוי, שמוכר מנחלתו, הקלו עליו בלפדות את זה בחזרה, ומאיפה אנחנו יודעים שבאמת בלוי, הוא לא יכול להוציא מההקדש את מה שהוא הקדיש בלי פדיון. זה בעצם הראיה. מאיפה אנחנו יודעים בלוי שהקדיש חפץ שהוא לא יכול להוציא את זה מההקדש בלי פדיון? דתניה, פסוק אומר ככה. ואשר יגאל מן הלוויים, אדם שיקנה בית מן הלוויים ויצא ממכר, היה מספיק שיהיה כתוב ויצא ממכר ביובל. אדם שקנה בית מהלוויים, שנת יובל זה חוזר. וכתוב כאן, ואשר יגאל מן הלווים ויצא ממכר בית ועיר אחוזתו ביובל. מה מוסיפים המילים בית ועיר אחוזתו? זה בעצם הנידון פה של הברייתא. היה מספיק שיהיה כתוב ויצא ממכר ביובל. אם היה נאמר ככה, שומע אני, אפילו עבדיו, אם הוא מוכר אותם, ומטלטליו ושטרותיו, הם יחזרו אליו בשנת היובל, תלמוד לומר, לא, זה רק בית ועיר אחוזתו. זה מה שחוזר ביובל. שואלת הגמרא, אם כן, מה תלמוד לומר? ממכר. אז למה באמת כתוב ממכר, שזה משמע כל דבר שהוא מוכר? הגמרא, ממכריו, הממכר של בית ושדה, יוצא בחינם. דווקא כשהוא מוכר בית ושדה, לישראל אחר. מגיע שנת יובל, זה חוזר ללוי בחזרה. אבל ואין הקדש יוצא בחינם, כשבן לוי אפילו מקדיש בית מהערים שהוא קיבל, או שדה, מקדיש את זה לבדק הבית, זה לא יצא מבדק הבית, אלא אם כן הוא יפדה את זה בכסף. אלא בפדיון. אז בכל אופן ראינו מה שכתוב ויצא ביובל. ויצא ביובל, אומר רב הונה, שזה בא לדבר על אדם שהקדיש בית בבתי החצרים, ובא מישהו אחר ופדה את הבית הזה, זה היה אצלו שנה שלמה, והשנה השנייה היא שנת יובל. אז על זה אומר הפסוק, שזה חוזר בשנת יובל לבעלים המקוריים. חוזר בחזרה בשנת יובל לבעלים המקוריים. כן, אדם שהיה לו בתי חצרים, הקדיש אותם, בא מישהו ופדה, אחר כך, אחרי שעבר שנה, הגיע שנת יובל, אז בשנת יובל זה חוזר חזרה לבעלים המקוריים. כך סובר רב הונה. ופליגה דרבי הושעיה, רבי הושעיה לא סובר ככה. אמר רבי הושעיה, הכל היו בכלל מה שכתוב ונתן הכסף וקם לו. שאדם שבא לפדות איזשהו חפץ מהקדש, הוא נותן את הכסף להקדש, וזה נשאר אצלו לעולם, וקם לו, זה נשאר אצלו לעולם. בהתחלה חשבנו שכל אחד שפודה כל דבר מההקדש, ונשאר אצל הפודה לתמיד. אבל כשפרט לך כתוב, אדם שמקדיש שדה אחוזה בשדה אחוזה, ומישהו אחר פדה את השדה אחוזה הזאת, הפסוק אומר, והיה השדה בצאתו ביובל, קודש להשם, ואחר כך כתוב לכהן תהיה אחוזתו. מה לומדים מפה? שדה הוא דפרה כלי. רואים מפה ששדה זה לא נשאר אצל המקדיש, אלא זה הולך לכהנים. ונפקה לכהנים. אבל הנח, לעומת זאת, בתי החצרים, כדי קיימי, קיימי. זאת אומרת, הם נשארו באותו מצב שהיה בהם קודם, שהיא מישהו פדה אותם, ומגיע אחר כך שנת יובל, אז לפי רבונה, אדם שהקדיש בתי חצרי, בא מישהו בפדה, עבר שנה והגיע שנת יובל אחרי השנה הזאת, לפי רבונה מה קורה? זה חוזר לבעלים המקוריים. פה רבי יושע חולק עליו, הוא אומר, לא, כדי קיימי, קיימי, זה נשאר אצל הפודה. שנת יובל זה נשאר אצל הפודה. אז נשאלת השאלה, הוא ביובל יצא, למה לי? הרי מהמילים הוא ביובל יצא, רבונה לומד שהבתי החצרים חוזרים חזרה לבעלים המקוריים, אבל רבי הושעיה שחולק, מה הוא יעשה מהפסוק הזה? אמר רב פאפא, לא נצריכה אלא למוכר בית ובתי החצרים, הוא פגע ביובל בשנה השנייה. על זה צריך את הפסוק וביובל יצא. למה היא מדמית לי? כי למי תדמה את המקרה הזה? היא לבתי הרי חומה מדמית לי. אם תגיד שיהיה לו דין דומה לבתי הרי חומה, מכיוון שעבר שנה, מאז שהקונה קנה את הבית, יחדית לילי לוקח, זה נשאר אצלו לתמיד. אז ודאי שזה לא יצא ממנו משנת יובל. היא לשדה אחוזה מדמית לי. אם אתה אומר שזה שדה, בתי החצרים יהיה כמו שדה אחוזה, השלמה ביי. בן אדם אחר שדה אחוזה שנה לפני היובל, אז אחרי יובל הוא מקבל עוד שנה. כי היה לו שנה אחת לפני יובל לקונה, ויש לו שנה נוספת אחרי היובל. פה אתה רואה שבבתי החצרים זה לא כמו בית מושב עיר חומה, וגם לא כמו שדה אחוזה. לאחי הצטריכו ביובל יצא, כדי ללמד אותנו שבתי החצרים חוזרים ביובל. אם זה היה ברשותו של הקונה, ובשנה השנייה זה שנת יובל, זה חוזר חזרה לבעל הבית המקורי, אותו בתי חצרים. תניה כבתי דרב הונה, שאחד שהקדיש מבתי החצרים ובא מישהו פדה את זה, ובשנה השנייה הגיעה שנת יובל, זה חוזר חזרה לבעלים המקוריים. וטיובתא דרבי הושעיה שסובר שזה נשאר אצל הפודה. המקדיש בית בבתי החצרים, הרי זה גואל מיד, כמובן, יכול לפדות את הבית מיד. וגואלו לעולם, אפילו אם מישהו אחר פדה את הבית הזה. אם גאלו אחר מיד הקדש, הגיע יובל ולא נגאל. זאת אומרת שהפודה לא פדה את זה מזה שהבעל הבית לא פדה את זה ממי שפדה את זה מהמקדש. בכל זאת כתוב, חוזר לבעלים ביובל. אפילו שהיה מישהו זאת אומרת, היה ככה, הבעלים הקדיש את הבתי החצרים שלו. בא מישהו, פדה את זה. זה היה ברשותו, הגיע שנת יובל, והבעלים לא פדה את זה ממי מהפודה. בכל זאת שמגיע שנת יובל, זה חוזר חזרה לבעלים המקוריים. כמו שאמר רבונה. אומרת המשנה, ואלו הן בתי החצרים. המשנה מביאה רשימה של מקרים, שלמרות שיכול להיות שהם היו צריכים להיות בתי הרי חומה, יש להם דין של בתי החצרים. עיר, אפילו שהיא מוקפת חומה, אבל אין לה אלא שני חצרים, ובכל חצר של שני בתים. זה כל מה שיש לה. שני חצרות ובכל חצר שני בתים. אף על פי שמוקפות חומה מות ישוע בן נון, הרי הן כבתי החצרים. והיא הגמרא ברייתא. תנו רבנן, משמע שנאמר, בתי החצרים, למה קוראים לזה בתי חצרים? אז הסברנו כי זה חצרות שסמוכים אחד ליד השני ואין את החומה שמגיפה אותם, אז לכן קוראים לבתים האלה בתי החצרים. הרעיון הוא בית שלא מוקף, עיר לא מוקפת חומה, בית בעיר שלא מוקפת חומה. ממשמע שנאמר בתי החצרים, איני יודע שאין להם חומה? אם היה להם חומה לא היו קוראים לזה בתי החצרים. מה התלמוד לומר? מיד אחר ככה שאין להם חומה. אלא, זה בא ללמד אותנו שאם יש ממש קצת בתים, מדי קצת בתים, אף על פי שיש להם חומה, כמי שאין להם חומה. וזה מה שהמשנה למדה אותם. וכמה? כמה באמת בתים יש שם? אז כתוב בתי החצרים. בתי זה לשון רבים, חצרים זה לשון רבים. בתים שניים, חצרות שניים. שתי חצרות של שני בתים. בתי לשון רבים, חצרים לשון רבים. שני חצרות, וכל חצר שני בתים. שואלת הגמרא, והימה, בית וחצר, אולי תגיד, שני חצרות, בסדר, חצרים לשון רבים, שני בתים, בכל חצר בית אחת. וזה כבר, ואז זה נקרא בתי החצרים. עונה הגמרא, אם כן, מה, לכתוב רחמנה, חצרים. מה אתה צריך לכתוב בתי חצרים? אז תכתוב סתם חצרים. וכי תימה, אם תאמר, מה פרוש סתם חצר? זה חצר זה בלי בית. היא כתב רחמנה, רק חצרים, הייתי אומר חצר ולי בית משמע, לא נכון. חצר זה דווקא עם בתים. כי אם זה בלי בתים, ההוא קרפף יקרה, זה נקרא קרפף, אבל חצר זה הכוונה עם בית. זה שכתוב חצרים, זה אומר שכבר שיש לך בית בחצר. למה צריכים לכתוב בתי חצרים? להגיד שיש שתי בתים בכל חצר, שני חצרות, שני בתים. משנה הבאה עוסקת בערי הלוויים. לוויים, אם יש להם עיר מוקפת חומה, ולוי מוכר בית בעיר המוקפת חומה, אז אם זה היה ערי ישראל, אפשר לפדות את הבית רק עד שנה, ואם בעל הבית לא פדת את הבית שלו עד שנה, אז היא נשארת אצל הקונה. אבל אצל לוויים זה לא ככה. אם הם לא פדו את הבית עד שנה, הם יכולים לפדות את זה לתמיד. עכשיו, המשנה שלנו דנה, מה יקרה? בשילוב, זאת אומרת, ישראל שיש לו בית בערי הלוויים, והוא מכר את הבית הזה, או לוי שיש לו בית בערי ישראל והוא מכר את הבית הזה. האם גם שם אנחנו נאמר שיש להם את הדין, כמו בית מושב עיר חומה של ישראל שאפשר לבדות רק תוך שנה, או לא, יש להם דין כמו בית מושב עיר חומה של לוי שאפשר לבדות לתמיד. אומרת המשנה, ישראל שירש את אבי אמו לוי, מתי היה לו סבא מצד האמא לוי, והוא ירש אותו, הוא ירש בית בעיר המוקפת חומה מערי הלוויים, וזה ישראל, והוא מכר את זה למישהו, והוא לא פדה את זה תוך שנה. האם הוא יכול לבדות את זה גם אחרי שנה כמו ערי הלוויים? אומרת המשנה, אינו גואל כסדר הזה. זאת אומרת, אנחנו לא מתייחסים אליו כמו כשישראל מוכר בית בערי ישראל, שהוא יכול לבדות את זה רק תוך שנה. הוא יכול לבדות את זה לתמיד. ככה ההבנה במשנה. במקרה ההפוך, וכן לוי, שירש את אבי אמו ישראל, הוא ירש בית בעיר המוקפת חומה של ישראל. הוא גם אינו גואל כסדר הזה. הוא לא גואל כמו סתם בית בעיר חומה של ישראל שאפשר לבדות רק תוך שנה. אלא, כמו שאנחנו מבינים עכשיו, הוא יכול לבדות את זה תמיד. כמו שלוי יכול לבדות בערי הלוויים. שנאמר, כי בתי ערי הלוויים אי אחוזתם. לומדים מזה שבערי הלוויים אפשר לבדות לתמיד. עד שיהיה לוי וערי הלוויים, דברי רבי. זאת אומרת, בשביל שיהיה את הדין המיוחד של בני לוי, שכשמוכרים בית בעיר המוקפת חומה, אפשר לבדות את זה גם אחרי שנה, צריך שהבן אדם יהיה לוי והבית יהיה בערי הלוויים. זה לא מסתדר עם מה שאמרנו קודם. אמרנו שמספיק אחד מהם, או שהעיר, או שהבית היא מערי הלוויים, או שהבעל הבית הוא לוי. הגמרא תשאל את השאלה הזאת. אבל זה על כל פנים דברי רבי. וחכמים אומרים, לא. זה לא משנה אם זה לוי או שזה ישראל, זה משנה איפה הבית נמצא. אם זה בית בערי הלוויים, יש לזה דין של בית בערי הלוויים, גם אם זה נמצא בבעלות של ישראל, שהוא ירש את זה מאבי אמו לוי, אם הוא מכר את זה למישהו, הוא יכול לבדות את זה גם אחרי שנה. וחכמים אומרים, אין דברים הללו של פדיון מיוחד של הלוויים אמורים, אלא בערי הלוויים. אבל גם ישראל, אם יש לו בית בערי הלוויים, הוא יכול באמת לפדות את זה גם אחרי שנה. בכל אופן עמדנו במשנה לפי דעתו של רבי, ישראל שירש את אבי אמו, זאת אומרת ישראל שקיבל בית מערי הלוויים, מערים המוקפות חומה, אינו גואל כסדר הזה. מה זה נקרא אינו גואל כסדר הזה? אז הגמרא מבינה עכשיו, כמו שאנחנו הסברנו במשנה, אינו גואל כסדר הזה. אמרנו כל הזמן מתחילת הפרק, שאדם שמוכר בית בעיר המוקפת חומה, יכול לפדות את זה בחזרה מהקונה תוך שנה, ואם הוא לא פדה את זה תוך שנה, זה נשאר אצל הקונה. אבל אם זה ישראל שיש לו בית בעיר חומה של הלווים, הוא יכול לפדות את זה גם אחרי שנה. שואלת הגמרא ואלא, כמן כבן לוי? זאת אומרת שישראל יכול לבדות את זה כמו בן לוי גם אחרי שנה? ועד הרטני, אחרי זה כשהמשנה מביאה את המקור לזה מהפסוק, מה כתוב? שמהפסוק אנחנו לומדים עד שיהיה לוי, אבל הבית צריך להיות לוי בעצמו, והבית צריך להיות בערי הלוויים. אז זה סותר? עד שיהיה לוי וערי הלוויים. זאת אומרת, שאם זה ישראל, שיש לו בית בערי הלוויים, הוא לא יכול לבדות את זה אחרי שנה. אז זה סותר. עונה הגמרא, מה שלמדנו בתחילת המשנה, אינו נוהג כסדר הזה, אימה אינו גואל אלא כסדר הזה. זאת אומרת, כשישראל יש לו בית בערי מוקפות חומה של הלוויים, זה נוהג בדיוק כמו הסדר, כמו שישראל יש לו בית בערי חומה של ישראל. הוא יכול לבדות את זה רק עד שנה, ואם אחר כך הוא לא פדה, הוא לא יכול יותר לבדות את זה, זה נשאר אצל הקונה. עד שיהיה לוי וערי הלוויים, דברי רבי. זאת אומרת, למסקנה, ההטבה המיוחדת הזאת, שאפשר למכור בית בעיר המוקפת חומה, ולפדות אותה לתמיד, צריכים בשביל זה שני תנאים. תנאי ראשון, שהבן אדם המוכר שבא לבית יהיה לוי. תנאי שני, שהעיר תהיה אחד מערי הלוויים. שואלת הגמרא, מאיפה אתה יודע שצריך שגם המוכר יהיה לוי, זאת אומרת בא לבית יהיה לוי וגם הבית יהיה בערי הלוויים? בשלמה שזה צריך להיות דווקא ערי הלוויים, כי בתי ערי הלוויים, רואים שזה עוסק דווקא בערים שמיוחדים ללוויים, ערי חומה של לוויים. אלא לוי מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים שרק לוי שמוכר בית יכול לפדות את הבית גם אחרי שנה? אולי גם ישראל שיש לו בית בערי הלוויים יכול לפדות את זה אחרי שנה, את הבית הזה אחרי שהוא מחר. דכתיב ואשר יגל מן הלוויים. פסוק אומר, תחילת אותו פסוק שהבאנו קודם, שזה שפודה הוא בעצמו לוי. עכשיו, ותניה, ביתה אומרת, ואשר יגל מן הלוויים יכול לוי מישראל יגאל. כתוב שאפשר לגאול מהלוויים, אם לא היה כתוב אשר יגאל מן הלוויים שאפשר לבדות גם מלוי, הייתי אומר שמה שכתוב גאולת עולם תהיה ללוויים, שהלוויים יכולים לבדות את הבתים שמכרו לעולם, לא רק עד שנה כמו ישראל, זה מדובר דווקא יכול לוי מישראל יגאל. לוי שלח ומחר בית לישראל, בעיר שמוקפת חומה מערי הלוויים, אז אפילו שעבר שנה שלמה והוא לא גאל את הבית בחזרה, אז הלוי יכול לגאול את הבית גם אחרי שנה, כי הוא מכר את זה לישראל. מה ישראל אחרת? כי הרי שזה יפה כוחו. לוי, כוחו יפה כשהוא מוכר בית, שהתורה נותנת לו רשות לבדות את הבית לעולם, לא רק עד שנה. וזה, לעומת זאת ישראל, הוא רק כוחו יכול לבדות את הבית שהוא מוכר בעיר המוקפת חומה רק עד שנה. לכן, כשלוי מוכר לישראל, על זה נאמר שהוא יכול לבדות לתמיד, כי הלוי פה, הכוח שלו יותר חזק במחירה הזאת. אבל לוי שמכר ללוי, והוא בא עכשיו לקנות את זה בחזרה, לפדות את זה ממנו בחזרה מהלוי, לא, הוא לא יכול לגאול את זה לעולם, רק עד שנה. למה? שזה יפה כוחו וזה יפה כוחו. גם הלוי המוכר וגם הלוי הקונה, שניהם יש להם את אותו כוח, אז אולי הם יכולים לפדות את זה, אולי הלוי יוכל לבדות את זה רק עד שנה. תלמוד לומר, ואשר יגאל מן הלוויים. זה בא לרבות גם כשגואלים את זה מלוי. גם כשהלוי בא וגואל מלוי, הוא גם כן יכול לבדות את זה לעולם. עכשיו, כתוב מן הלוויים, המילה מין זה מיעוט. ולא כל הלוויים. איזה לוי באמת שונה? פרט לבן לוי שהוא ממזר ונתין. אצלו באמת, כשהוא מוכר, אז אחרי שנה, אז אם הוא לא פדה את השדה, זה נשאר אצל הקונה. כל שכן ישראל, כשהוא מוכר בית בערי לוויים, הוא ודאי לא יותר טוב מאשר בן לוי ממזר ונתין, שוודאי אחרי שאם הוא מוכר בית בעיר של לוויים, זה עדיין לא אומר שהוא יכול לבדות את הבית אחרי שנה, הוא יכול גם לבדות את זה רק תוך שנה. עד לכאן דיברנו על דעתו של רבי. עכשיו אנחנו עוברים למשנה בדעתם של חכמים, וחכמים אומרים שמתייחסים לאיזה עיר זה. אם זה ערי הלוויים, בית שנמכר בערי הלוויים אפשר לפדות לעולם. גם אם זה בית שישראל יש לו אותו, מירושה, מאבי או כהן, אבי או לוי. אין דברים הללו הפדיון המיוחד שיש ללוויים אמורים, אלא גם בישראל, בערי הלוויים. אבל עד שיהיה לוי לא אמרינן, הם לא סוברים שצריך שיהיה דווקא לוי שמוכר את הבית. אם זה בית בערי הלוויים, כבר אפשר לבדות את זה עד ה... אפשר לבדות את זה גם אחרי שנה. אומרת המשנה, בערי הלוויים, כל שבט הרי נתן ללוויים, על פי גורל, ערים מהחלק שלו, מהנחלה שלו. אז חלק מהערים שהלוויים קיבלו, היו צריכים לתת להם גם מחוץ לעיר 1,000 אמה של מגרש ריק. כשהעיר תהיה יפה, צריך שסביב העיר יהיה מגרש ריק. ואחרי זה, אחרי ה1,000 אמה של מגרש ריק, יש עוד 1,000 אמה, שזה היה שדות וקרמים. עכשיו אומרת המשנה, אין עושין שדה מגרש. אתה לא יכול לקחת את ה1,000 אמה שאמורה להיות שדות וקרמים, להפוך את זה למגרש ריק של לפני העיר. למה? כי את, מקום שהיה אמור להיות זרעים וקרמים, אתה הופך את זה למקום שומם של מגרש. אתה ממעט ביישוב ארץ ישראל. וגם לא עושים מגרש שדה, כי אתה הורס את כל היופי של העיר. את כל המגרש אמור להיות חלק בכניסה לעיר, אתה הופך את זה לשדות, זה הורס את היופי של העיר. ולא מגרש עיר. אתה גם לא יכול להפוך את המגרש. אתה אומר, יש פה שטח ריק, בוא נהפוך, בוא נמנה פה עוד דירות. לא, אתה צריך להשאיר את העיר שתהיה יפה. ולא עיר מגרש, ודאי שלא, אתה לא יכול לקחת מקום מיושב בבתים, להפוך את זה למגרש. אתה מחריב את ארץ ישראל. אמר רבי אלעזר, במה דברים אמורים? שאסור להחליף את השטח שאמור להיות מגרש לשדה ואת השדה, אסור לשנות שטחים מהייעוד שלהם, זה דווקא מדובר בערי הלוויים. אבל בערי ישראל, אז ככה, עושין שדה מגרש. אפשר להפוך מקום שאמור להיות שדה, לעשות אותו לשטח ריק של מגרש. ומגרש שאמור להיות שטח ריק, אתה יכול להפוך אותו להיות שדה. ומגרש, אתה יכול להפוך אותו ולבנות בו בתים, לעשות אותו עיר. אבל דבר אחד אתה לא יכול לעשות גם לא בערי ישראל, ולא עיר מגרש. אל תחריב עיר. אל תחריב בתים בעיר להפוך את זה למגרש. שלא יחריבו את ערי ישראל. עוד אומרת המשנה, הכהנים והלוויים מוכרים בית בערי חומה שלהם לעולם. רש"י במסקנה אומר שזה פשוט, המשנה רוצה להתאים את הלשון למה שלמדנו קודם, אבל אין פה באמת חידוש. וגואלין לעולם. זאת אומרת, אם הם מכרו בית בעיר חומה, אז לא כמו אצל ישראל, שאם הוא לא פודד זה תוך שנה, אז זה נשאר אצל הקונה, אלא הם יכולים לפדות את זה לעולם. שנאמר, גאולת עולם תהיה ללווים, הם יכולים לפדות את זה תמיד. למדנו מהמשנה, אמר רבי אלעזר, באמת דברים אמורים שלא משנים את הייעוד של השטח, זה דווקא בערי הלווים, אבל בערי ישראל עושים וכו'. שואלת אמרה, מאיפה המקור באמת שלא משנים? דכולה אלממיה בלוויים לא משנינן. כולם יודעים שערי הלוויים לא משנים מגרש לשדה, שדה למגרש וכו'. מנין מילה, מאיפה המקור של הדבר הזה? אמר רבי אלעזר, אמר קרא, כתוב לגבי ערי הלוויים, ושדה מגרש עריהם לא ימכר. מה פירוש מאסור למכור שדות של ערי הלוויים? מה היא לא ימכר? אילה אם היא לא ימכר כלל, והמדכתיב גאולת עולם תהיה ללוויים. זאת אומרת, הם יכולים לבדות את זה תמיד. אם הם לא יכולים למכור, איך הם יפדו את זה בחזרה? מכלל דמזבני, כאילו יכולים. אלא מה לא ימכר, לא ישנה. יש כזה מושג, אדם מתמכר למשהו, קוראים לזה ימכר, כי הוא משתנה. כמו שהבעלות משתנה על ידי מכירה, ככה גם הייעוד משתנה, זה גם כן נקרא ימכר. משנה לימדה אותנו, הכהנים והלוויים מוכרים לעולם וגואלים לעולם. ויהיה הגמרא ברייתא. תנו רבנן, גאולת עולם תהיה ללוויים. מה התלמוד לומר? מה החידוש שגאולת עולם תהיה ללוויים? לפי שנאמר, לגבי ישראל שיש לו שדה אחוזה, שהוא מכר את השדה למישהו. במספר שני תבואות תמכור לך, שהשנתיים הראשונות מאז שהישראל מכר את השדה, אסור לו לפדות את זה בחזרה מהקונה. יכול, אף זה כן, גם לוויים וכהנים שהם מכרו מהשדות שלהם לא יוכלו לפדות את זה בשנתיים הראשונים. תמוד לומר גאולת עולם תהיה ללוויים, שהם כן יכולים לגאול מיד. עוד דבר, לפי שנאמר, שדה אחוזה שלא לא מחר, אלא הקדיש את זה לבדק הבית. ומישהו פדה את השדה הזאת. והבעל הבית לא פדה את השדה עד שנת היובל. אומר הפסוק, והיה השדה בצאתו ביובל, קודש להשם. בהמשך כתוב, לכהן תהיה. יכול אף זה כן, גם אדם, גם כהן או לוי שמקדיש שדה אחוזה מערי הלוויים, כן? תלמוד לומר, גאולת עולם תהיה ללוויים, יכולים כן לפדות את זה לתמיד מההקדש. עוד דבר, לפי שנאמר, אדם שמוכר בית בעיר המוקפת חומה, וקם הבית אחרי שנה שלא פדו אותו, אשר בעיר אשר לא חומה לצמיתות, ונשאר אצל הקונה, אם, לא, אם המוכר לא פדה את זה תוך שנה. יכול אף זה כן, גם כהן ולוי שמכר בית בעיר חומה של הכהנים והלוויים, אולי גם הוא לא יכול לבדות אחרי שנה בית. אתם אומרים, גאולת העולם תהיה ללוויים, שהוא יכול כן לבדות אחרי שנה. שאלת הגמרא, ביש, למה אני תרתי? אני מבין שיש לכהנים ולוויים שדה אחוזה. לחיי, נכון? יכול להיות, יש להם באמת שדה אחוזה. אלא בתי ערי חומה ללוויים מייטלו, וכי יש להם בתי ערי חומה ללוויים. והתניה, ערים הללו, הערים של הלוויים, הרי גם היו ערי מקלט. אדם שרוצח בשגגה, הוא בא לחטוב עצים, הברזל לא היה מחובר מספיק לידית, כשהוא חטב עצים, זה היה כן מחובר, אבל ככה, היה שגגה, בקיצור. נפל הברזל, בן אדם היה שם, נפל עליו והוא מת, בשוגג. אז אותו רוצח, בשגגה, הולך לעיר מקלט. מה זה עיר מקלט? היו את הערי המקלט, שגם שם הלוויים היו יכולים לגור, אבל בנוסף, כל 48 ערי הלוויים, היו בעצם גם ערי מקלט לרוצחים בשגגה. אז כתוב שם, בגלל זה, בגלל שהערים של הלוויים והכהנים זה גם ערי מקלט, אז אומרת הברייתא שאת הערים הללו אין עושים אותם לא כפרים קטנים מדי, כי אז לא יהיה שם כל כך יישוב, ואלה שיבואו, הרוצחים שיבואו לא כל כך יסתדרו שם, וגם לא כרכים גדולים. למה שלא תהיה רגל גואל אדם מצויה שם, כי הרי אותו רוצח בשגגה, אז הוא רצח, זה היה בלי כוונה. בית דין פסקו שהוא באמת רצח בשגגה ולא מגיע לו מיטה. אבל אותם קרובי משפחה של ההרוג, הם מאוד מאוד חמים, הם לא יכולים להשלים עם זה שהקרוב שלהם נרצח, והם רוצים לרצוח את הרוצח בשגגה הזה. אז העיר מקלט, אחד מהתפקידים זה לשמור על הרוצח. עכשיו אם אתה תעשה את העיר מקלט עיר סוענת, שאנשים באים שם לעשות מסחר, אז יכול להיות שהגואל אדם יבוא לשם באיזשהו זמן, אחד מהקרובים, ויבוא להרוג את הרוצח בשגגה, לכן לא עושים את זה עיר סוענת מדי, לא עיר מדי גדולה. אלא מה כן? עיירות בינוניות, רש"י אומר, בלא חומה. אז אתה רואה שהרי הלווים היה בלי חומה. אומרת הגמרא, מרב כהנא לא קשיא, כאן שאין להם ערים עם חומה, שהוא קף ולבסוף ישב. שקודם כל הקיפו חומה, ואחר כך התיישבו בפנים ערים, בתים. כאן מה יש להם? כן, שישב ולבסוף הוא קף. מתי שהם קיבלו את העיר, לא היה שם חומה. הם בנו בתים, ואחר כך, אחרי שהבתים הם עשו חומה. שואלת הגמרא, וחיי גבנה מיאבי החומה? מה, ואם היה קודם כל בתים ואחר כך הקיפו חומה, זה בכלל לא נקרא בית מושב עיר חומה? והתניה, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה. צריך שקודם יהיה מיושב, ואחר כך צריך שקודם כל יהיה חומה, הבית מושב עיר חומה, צריך לגור בעיר שכבר היה בחומה קודם, שהוא קף ולבסוף ישב, ולא שישב ולבסוף הוא קף. אז אתה רואה מפה שעיר שקודם כל היה בבתים ורק אחר כך הגיפו את החומה, זה בכלל נקרא בית מושב עיר חומה. אז עוד פעם, אין פה ללוויים בית מושב עיר חומה. ממשיכה הברייתא ואומרת, יכול אפילו הקיפו הישראל, יכול, היית אומר, תראה, כשעם ישראל באו לארץ, עיר, היה מקום מסוים שהוא לא היה עיר שהקיפו אותו חומה קודם. באו ישראל ועשו חומה, ואחר כך יישבו מבתוך החומה, עשו שם עיר. הייתי חושב שזה נקרא גם כן בית מושב עיר חומה. אז התשובה היא לא. נאמר כאן, בבתי ערי חומה, כתוב את המילה חומה. ונאמר לאלן, בערי הבשן, כתוב שם חומה. מה לאלן, כמו הערים של הבשן, זה היה הערים שהיו שם כבר מאז ומקדם. מי הקיף את החומה? שם עובדי כוכבים. אף כאן, בערי חומה, שיש להם דין של בתי ערי חומה, זה דווקא הם הקיפו את החומה, עובדי כוכבים. יכול, אפילו הקיפו עובדי כוכבים לאחר מכן. נגיד, צריך שדווקא אדם שהוא לא יהודי יעשה את החומה. טוב, בוא נקרא פה לפועלים שהם אינם יהודים, יעשו חומה ונבנה מפנים עיר. אז יהיה בתי ערי חומה? לא. נאמר לאלן, בערי הבשן כתוב חומה. ונאמר כאן בבתי ערי חומה, גם כן את המילה חומה. מה לאלן, בערי הבשן, עובדי כוכבים, קודם לכן, לפני שכבשנו את הארץ, הם בנו את החומה, הרי ה-60 הערים בבשן, אף כאן, בערי חומה, עובדי כוכבים, קודם לכן הם בנו. אבל בכל אופן, מה רואים? שהלוויים אין להם בית של עיר חומה. אז איך אתה בא ודן, מה קורה אם הוא מכר את הבית הזה, ועבר שנה, אתה אומר שהוא יכול לבדות עדיין, אין לו בכלל בית בעיר חומה. מתרץ את הגמרא, תרגם הרב יוסף, ברי דרב סלאח חסידא, כמי דרב פאפא, מה בכל אופן הוא תרץ? כגון שנפלו להן בזמן שכבשו את הארץ, בזמן יהושע, כל שבט עשה גורל, איזה ערים הוא נותן ללוויים. אז נפל להם עיר, חומה, הן ומגרשיהם, מוקפות חומה. שואלת הגמרא, הן ומגרשיהן? בסדר, אתה יודע מה, הם קיבלו עיר עם חומה. אבל מסתרינו קיימי, הרי מכיוון שהערים של הלוויים הם ערי חומה, הם ערים שמיועדים גם לערי מקלט, אז הם הרי צריכים בסוף שהערים האלה יהיו עיירות בינוניות, כמו שאמרנו קודם, ולא ערים גדולות עם חומה. אז צריכים לשבור את אותם ערים שיש בהם חומה. אז איך אתה אומר שבגלל שהם קיבלו עיר עם חומה, אז יש ללוויים ערי חומה? נהג מרא אמר רב אשי, יצריך. הדין הזה שיש ערי חומה ללוויים, צריך את החידוש הזה לומר, זאת אומרת אנחנו צריכים הלכה שתיתן לנו לדעת מה הדין בבית עיר חומה של לוויים. מתי היה ללוויים עיר חומה? סלת את החמינה, אני הייתי חושב, עד מסתתרי, מסתתרי, עד שישברו את החומות, את הערים עם החומות האלה, אם יזדבני לחלטו, הייתי חושב שאם אז, לפני ששברו את החומות, הלווים, קור בית, בית מושב עיר חומה מערי הלווים, והוא לא פדה את זה תוך שנה, אז זה יישאר אצל הקונה. כמה שמלן, אכן מחדשת את התורה ואומרת, לא, גאולת עולם תהיה ללווים, גם אם הזמן של המחירה, הבית היה בית מושב עיר חומה, והלווי מכר את הבית, והוא לא פדה את זה תוך שנה, עדיין זה לא נשאר בידיו של הקונה, אלא הלווי יכול לפדות את זה לעולם. עד כאן השיעור על דף למד ג'.